עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, היום יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא עליכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה אותה ליאור השד משפיצר, על הדיגיטל ג'וני דוב, אחרי האלה שדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, אפשר לשאול שאלות, לבקש לענות לשידור, להגיג הגיגים, לקושקושיות, לחוט חידות, מה שאתם רוצים. אז במקום לדבר הרבה, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר ברוך.
שלום ברוך.
שלום. הבעיה שלי שיש לי מין מחירות כאלה, כמו של חזיר מדי פעם יוצא לי כזה דבר.
כן.
ואני מרגיש שכשאני עומד מול יש לי זה תמיד, אבל זה מתגבר כשאני יושב מול מזגן, זה תן לי די זמן ולא שם לב, ומול להברר.
בן כמה אתה ברוך?
68, עוד מעט.
כן, כן.
ויש לי מזילה כזאת קבועה, נבלת צמיגית כזאת, באף כרונית כזאת, שמדי פעם זה יורד לי לכיוון הגרון, וזה יורד לי, גורם לי לשיעולים, ובגרון נתקע לי לפעמים שיבולת שועל, גרעינים, גורם לי לשיעולים, אבל עיקר הבעיה שלי זה המחירות, כל כזה שיוצא לי.
אם היית בצרפת, זה היה חלק מהשפה, כי בצרפת יש להם את הנחירות האלה, או את שהם עושים מדי פעם.
היית
הרבה שנים. לא יכול להיות. אבל הדבר הזה, כפי שאתה, אתה כבר מסביר, אתה אומרת, בגוף השאלה נמצאת התשובה. יש לך נזלת צמיגה. הנזלת הזאת, חלקה יוצאת החוצה דרך האף כשאתה מוציא אותה, אבל חלקה, יש מה שנקרא רטרו נזל דריפ. חלקה מטפטפת לחלק האחורי של הלוע.
כן,
ובשלב מסוים, כשהיא מגיעה לאזור הגרון ומגרה שם את המקום, יש רפלקס שהוא מנסה לדחוף אותה החוצה. והוא כן. יכול, והוא יוצר את הרעש הזה.
לא,
אתה...
הרעש יוצא גם כשאין לי נזלת כזאת. גם לא בתקופה שיש לי את זה כל הזמן. יוצא בלי קשר. זה בנוסף.
תראה, יכול להיות שזה סוג של טיק. אתה יודע מה זה טיק, נכון?
כן, 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 שמעתי.
שים לב אם זה יותר כשאתה במתח או יותר כשאתה עצבני. אם זה קשור לרגישות לקור, רגישות לקור יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שיש יותר הפרשה מאזור הריריות של דרכי הנשימה. אגב, יש תופעה שהיא אלרגיה לקור. המילה אלרגיה לקור היא לא נכונה, אבל יש אנשים שבקור למשל, שהם קמים בבוקר או שהם מתפשטים וקר מסביב, הם מתחילים להתעטש, או שהם מתחילים לטפטף מהאף, כלומר, יש להם נזלת מימית. אבל נראה לי...
זה לא ממש מימית אצלי.
לא, 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 אני מדבר על אנשים שיש להם את הרגישות הזאת לקור. אבל לי נראה, עוד פעם, כדאי להיבדק כמובן על ידי רופא אף אוזן וגרון.
הייתי של 4-5 רופאים, אצל...
לא משנה, אף אוזן וגרון ואלרגיות
וכו' וכו'.
אתה נוחר בלילה?
נוחר בלילה? יום לא רציני. לא רציני אבל.
לא רציני. אוקיי.
עכשיו... זה לא קול של נחירה, זה בכלל לא.
לא, לא, אני יודע, אבל לפעמים זה נובע בגלל מבנה של הלוע, או בגלל קריסה של הלוע, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בנחירות בלילה, או רצון לשחרר את זה במשך היום. השאלה שלי היא אחרת, כמה זמן יש לך את זה?
זה שנתיים.
שנתיים. תראה, אם לא מצאו שום דבר בבדיקת אף אוזן וגרון, תנסה, הייתי מציע לך לנסות במשך כמה ימים, לקחת פשוט כטסט, כניסיון, תרופה נגד אלרגיה. כמו טלפסט 180, או זילרג'י, או...
רגע, שישי תרשום.
כן.
טיזקס 180?
עוד פעם, כמו זילרג'י,
דילרג'י?
מאוד? אמרתי הרגע, טלפסט 180.
טלפסט 180? טוב, אני אשפגישה עם הרופא שלי במקרה.
כן, תיקח את זה שבוע. אם אתה רואה שזה עוזר לך, או 10 ימים, אם אתה רואה שזה עוזר לך ב10 ימים, אתה יודע שיש פה מרכיב אלרגי.
כן.
עכשיו, חייך תחליט אם אתה כן רוצה לקחת או לא רוצה לקחת, אם סך הכל זה לא מפריע לך, אז יותר טוב לסבול מזה פעם.
לא, לא מפריע, אני עושה כל יום 2.5 כושר כמעט, ששמים שבוע.
זהו, אבל רק לדעת, ולדעתי הסבירות שזה רטרונזל דריפ, שזה הפרשה שעוד מטפטפת אחורה, לא תמיד היא מטפטפת קדימה. האם בבוקר זה בדרך כלל יותר גרוע מאשר בערב?
לא,
מה
פתאום, בבוקר הרבה יותר טוב. וכשאני ישן, אשתי אומרת, אין לי את זה.
לא, בוודאי שאתה ישן, אין לך את זה. עכשיו...
סליחה, רגע. כשאני ככה לא מרוכז או לא שלב, אז באמת יש לי יותר. או כשאני חושב, או כשאני באמת השיחה...
אוקיי, אז יכול להיות שזה סוג של תיק. יכול גם להיות שזה סוג של תיק עצבני, שיכול להופיע בצורה כזאת אצל חלק מהאנשים. זה יכול להיות שזה מופיע אצל אנשים אחרים בצורה של מצמוץ או כחכוך, כמו... ולא את התחושה שאתה... כלומר, זה יכול להיות, אם זה כשיותר, כשאתה במתח, ופחות בשינה, וזה לא קיים בשינה, ואז תשים לב, אז זה יכול להיות קשור למתח.
אוקיי, הבעיה שאני בדרך כלל לא מתוח. אוקיי.
אחד, זה לא אומר כלום. זה אומר, אתה אומר, אני בדרך כלל לא מרגיש שאני מתוח.
אוקיי.
אבל כולנו מתוחים מדי פעם. מי שלא מתוח הוא אדם שלא חווה את המציאות, שלא יודע איפה הוא נמצא, שאין לו בעיות בכלל, והייתי שמח לפגוש אחד כזה שבכלל אין לו בעיות. אולי זאת הבעיה שלו.
מה? אני מציע שאין לי בעיות.
אוקיי, אשריך. אני מאחל לך שהתחושה הזאת תלווה אותך עד יומך האחרון בעוד הרבה 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 שנים.
אז מה שאני מבין, בשורה התחתונה אני צריך לנסות את התרופות אלרגיה האלה, לראות אם זה עובר.
100%. ואם לא, תנסה לקחת תקופה מסוימת, איזושהי תרופה סתם בתור טסט, איזה שבת אחת שאתה בבית, קח כדור אחד להרגעה, ותראה אם זה מופיע או לא מופיע. ואז, אם תרופה נגד אלרגיה עוזרת, אז יכול להיות שיש פה, יש פה משהו אלרגי, ואם לא עוזר, אז, ומשהו להרגעה עוזר, אז יש פה משהו עצבי...
סליחה, כמו קלמן ארווין או משהו...
לא, 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 קלמן ארווין זה חלש מדי. משהו כמו לוריבן ובן הסיבל. תקח בחשבון שזה לא ביום שאתה נוהג. ביום שאתה בבית, בשבת, בחופש.
הבנתי.
ממש כדור הרגעה לקחת בבוקר ולראות איך אתה... מה קורה בשש, שבע, שמונה השעות שלאחר מכן.
אוקיי.
בסדר?
בסדר.
אוקיי, דידי.
תודה רבה.
שכל צרותיך יהיו החרחורים האלה מדי פעם.
תודה רבה. בנוסף, אבל בסדר.
לא, אמרת שאין לך בעיות בכלל לפני כמה דקות. האם אתה מתחרט?
כן, זה אמרת שאתה שמח לפגוש
בן
אדם כזה.
נכון. אוקיי, הרבה בריאות, רק טוב. כל טוב לך. כל טוב, ברוך, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
נברת יאב, אני בת 19.
כן, יאב, אני איתך.
כבר, אפשר לומר כמעט שנה, אני עם כאבי ראש, שתדירות די גבוהה במהלך השבוע. כן. יש פעמים שזה נמוך, יש פעמים שזה ממש כאילו גבוה ו... ולא נשלט כזה. עשיתי MRI ו-CT וזה יצא תקין, ואחר כך בבית חולים עשיתי ניקור מותנים ויצא לי באמת 360.
מה 360? לחץ?
כן, לחץ.
לחץ 360 זה גבוה, ואמרו, וקרקעית העין שלך תקינה?
הם אמרו שיש שם באמת
שיש לך יתר לחץ תוך גולגולתי.
כן.
אוקיי. ונתנו לך כדורים?
כן,
נתנו לך דיאמוקס, אורלוקס, דיאמוקס, אורמוקס. אורמוקס, כן. 250 מיליגרם?
אני עכשיו כבר על 1,000...
לא, כל כדור הוא 250 מיליגרם.
כן, כל כדור זה 250.
כן, ואת מקבלת 4 כדורים ביום.
כרגע אני על 4. בגלל שאני חיילת, אז לפני שבועיים הייתי באיכילו והם לא אמרו לי. כאילו, התחלתי את הכדורים לפני כ3 שבועות. הכאבי ראש כאילו עדיין ממשיכים לי. ובביקור השני שלי באיכילוב לא אמרו לי משהו לגבי לעלות את המינון ודברים כאלה.
לא, לא, בדרך כלל אפילו מתחילים בשני כדורים ביום ועולים ל3-4 כדורים, זה מינון שבדרך כלל הוא מפסיק.
ועכשיו בגלל שאני גם בצבא, אז הייתי לפני שבוע בנוירולוג צבאי, והוא אומר לי, תעלי את המינון עוד אחד, עוד כדור. אני לא יודעת כבר, כאילו בינתיים אין לי עוד תור קרוב כל כך באיכילוב, ואני
יש, עוד מחכה. יש לך, יש איזה נוירו-אופטלמולוג שעוקב אחרייך?
של העיניים.
זה רופא, נוירו-אופטלמולוג הוא רופא שהוא גם רופא נוירולוג וגם רופא עיניים.
אז זה היה כאילו, רצו לקבוע לי, אבל לא באמת היה תור.
לא, שיקבעו לך, תבקשי שתלחצי קצת.
כן, אבל בסוף הם העבירו אותי דרך המיון באמת, והם לא ראו יותר מדי כאילו חדש, זה בערך אותו דבר.
יופי, זה טוב. עשו לך בדיקות, עשו לך בדיקות שדה ראייה?
כן.
כן. אוקיי.
יש באמת, כאילו, רואים שם קטם, אבל
אבל את סובלת לפעמים מטשטוש ראייה חולף? כשאת משנה את הראש, את קמה משכיבה לעמידה, או משכיבה בבוקר, את מרגישה איזה טשטוש ראייה לכמה שניות?
אולי ממש קצת.
כי לפעמים זה מופיע, לפעמים יש בזמן ש... קודם כל, יש, זה מצב שיש בו עלייה בלחץ התוך גולגולתי. כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק מדוע, אבל אנחנו יודעים שהלחץ בתוך המוח עולה. וזה קורה באופן ספונטני, זה לא קורה בגלל מחלה או בגלל דלקת או בגלל תאונה. וזה גורם קודם כל, לרוב האנשים יש כאבי רוב, ליותר מ-90% מהאנשים יש כאבי ראש, שזה הסימן העיקרי. והסימן השני זה באמת טשטוש ראייה בשינויי תנוחה, כשאנשים קמים משכיבה לעמידה או מתכופפים וקמים. לפעמים ב-50% בערך מהאנשים יש גם כמו צפצוף או צרצור באוזן.
כן, את זה אני מרגישה לאחרונה.
זה את מרגישה, זה נקרא טיניטוס. כן, זה ישנו ב-50% מהאנשים, ולפעמים יש גם בעיות אחרות בראייה, אבל אם עשו לך שדה ראייה, אז זה לא זהו. עכשיו, בדרך כלל רופא, אני מניח שכל בדיקה נוירולוגית מסתכלים לך, מציצים לך עם מכשיר כזה, אופטלמוסקופ לתוך העין. נכון?
כן, נכון.
זהו, עכשיו, עשו לך MRI, עשו לך CT, כלומר, עשו לך את כל הבדיקות הטובות, הטיפול התרופתי הוא הטיפול שבדרך כלל נותנים אותו. במידה, 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 וזה לא עוזר, במקרים מאוד 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 נדירים, שלא מצליחים להשתלט, אז יש גם טיפול שהוא ניתוחי. אבל שעושים, זה נקרא פנסטרציה, עושים כמו חלונות כאלה, זה עושים, זה משחרר לחץ, בעיקר על עצב הראייה. ויש עוד ניתוחים, ניתוח דלף, שהוא ניתוח שעושים משחררים נוזלים, אבל יש כל מיני מצבים אחרים, אבל זהו. אני חושב שכדאי להיות במעקב אצל נוירו-אופטלמולוג, זה מה שחשוב. נוירו-אופטלמולוג.
בינתיים כן. עוד לא לעלות את המינון כמו שהרופא הצבאי אמר
לא, לי? לא, זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה המצב, תעשי מה שהוא אמר. תראי, להזיק זה לא יכול. זה רק את רצה יותר לשירותים. כי הדי עמוק לפעמים הוא גם משתן.
כן, אבל זה גם עושה את הנימולים, ונראה לי גם...
נכון, זה גם עושה נימולים, זה עושה פרסטזיות, זה עושה תחושה של קוצים כמו שהיד או הרגל נרדמת, ודברים זה לא נעים. אבל אין ברירה. עכשיו, מה שכן, תנסי ללחוץ. עכשיו, אני לא יודע אם יש, איזה ביטוח יש לך, איזה ביטוח רפואי יש לך, אבל אם... אגב, זה אופייני לנשים צעירות, לפעמים זה קורה מכדורים מהורמונים או מכדורים למניעת הריון, או יכול להיות לפעמים מתרופות שונות, לא תמיד אנחנו...
אני חושבת שלא לקחתי שם כדורים, ועכשיו גם המשככי כאבים שאני לוקחת, לפעמים זה גם אני מרגישה שזה לא עוזר כל כך.
לא, משככי הכאבים הם לא הבעיה.
לא, אני אומרת גם כדורים אחרים, לפני זה לא לקחתי.
את לא, יש לך עודף משקל?
זה אני עכשיו מנסה להוריד.
כן, כי אם את תרדי במשקל בצורה גבוהה, אז יש מצב טוב ש... כלומר, נשים, זה יותר בנשים, אבל נשים עם עודף משקל, אנחנו ממליצים להם לרדת לרדת במשקל, וכמה שהן יורדות יותר במשקל, המצב הוא יותר טוב.
ואין עוד דברים שיכולים לעזור?
לא לקבל תרופות. אם יש אקנה, לפעמים מקבלים תרופות נגד אקנה, ואנטיביוטיקה נגד אקנה, זה גם כן יכול לפעמים להיות גורם שיכול לזרז את זה. לפעמים גם בית הקרוטן זה ויטמין A. לפעמים גם רמות של ויטמין A יכולות לגרום לזה. אבל עוד פעם, כדאי לנסות להיבדק על ידי נוירו-אופטלמולוג, כי זה התחום שהם בדרך כלל עוסקים בו. בסדר?
Okay. ועכשיו שאני אחרי 3 שבועות שזה, אני
מרגישה
שזה לא עזר לגמרי.
חכי, זה עוד מוקדם קצת.
יודע כמה זמן בערך זה סביר שזה יהיה ככה?
לא, אני לא יכול להגיד לך, ואף אחד לא יוכל להגיד לך, כי התגובה של כל אחד היא תגובה שונה, שהיא קשורה להרבה דברים אחרים. אז קודם כל תנסי להוריד מהתזונה מלח, כי מלח גורם לעצירת נוזלים. ותנסי לרדת במשקל כמה שאת יכולה, כי זה מאוד חשוב. וכדאי שתנסי למצוא, או אני לא יודע איזה ביטוח יש לך, אבל בדרך כלל חיילים הם גם מבוטחים. אני לא יודע אם זה ביטוח כמו ביטוח משלים, אם זה ביטוח דרך קופות חולים. אצלי כל הילדים שלי כבר מזמן יצאו וגמרו צבא, אבל כדאי בכל זאת שיראה אותך רופא שהוא נוירו-אופטלמולוג מומחה. בסדר?
אוקיי. Okay. אז אין, כאילו, ונגיד לחץ בעבודה ודברים כאלה לא אמורים להשפיע? כאילו זה לא חלק מזה?
לחץ בעבודה לא ממש אמור להשפיע, אבל לחץ בעבודה לא טוב לשום דבר. בכלל לחץ לא טוב לחיים, אבל כל החיים שלנו מעורבים בלחצים, מה אפשר לעשות, לצערנו הרב. בסדר? טוב, יאהב.
זה רק התרופה, כאילו אין יותר מדי מה לעשות עם זה?
אז זאת התרופה העיקרית שנותנים אותה, ואם לא, ואם זה לא עוזר, ואם זה לא מגיב, אז ויש שינויים בשדה ראייה, ועושים לך OCT, שזה רופא העיניים בודקים ועושים באופן אוטומטי, אם זה לא עוזר, אז יש צורך בניתוח. אבל את עוד לא שם, יאהב. מה?
לא, זה בסדר, אבל זה לא נגיד לשנות תרופה או משהו כזה?
לא מיצו עדיין במשך 3 שבועות את האפקט של התרופה. אוקיי. טוב, כל טוב לך, יאהב.
תודה רבה.
בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, מדבר לוי, אני בן 79.
כן.
העניין הוא כזה שעשיתי בדיקה לפני שבועיים, בדיקת שתן, שגרתית, כולל בדיקת שתן וכולל בדיקות דם, ואני רואה, אני שמשהו אדום, אז אני מסתכל, ויצא שהמיקרואלבומים יצא 141 מיליגרם לליטר, ומה שכתוב שם, מה שיצא אדום, זה המיקרואלבומים יחסית לקריאטינין, זה יצא 104, שהגבול העליון זה 30.
אתה סובל מסכרת?
לא, אבל לא סובל מסכרת, אני גבולי, ההמוגלובין A1C מסתובב בסביבות 6, 6-1, 6-2, ואני משתדל כמובן עושה דיאטה וזה, והגלוקוז בסביבות 100.
יש
עוד כמה דברים, אז ככה עכשיו אני גם עברתי לפני 3 חודשים ניתוח פרוסטטה TURP. לא יודע אם זה קשור בזה, אבל
זה יכול להיות קשור. תכף אני אסביר לך, תשאל, תמשיך לשאול.
כן, בדיוק. אני יודע דרך כלל הנתונים, ואחר כך זה... עכשיו, אחרי זה כמובן הלכתי לרופא, ורופא נתנה לי איסוף שתן. עכשיו, בשביל לוודא את זה שהתוצאות הן האחרונות, ובאיסוף שתן יצא תוצאות דומות. זאת אומרת, המקרא אלבומים... יצא ל-24 שעות, 104 מיליגרם ל-24 שעות, והפרוטאין, יורין, יצא 171.
טוב, אני לא רוצה להיכנס לבדיקות, בוא תשמע לוי.
אתה צודק, רק שאני רוצה שזה פי 2 ופי 3 מהגבול העליון. זהו.
אוקיי. מה שלא יהיה, רמת האלבומין, רמת החלבון בשתן, היא בעיקר משמשת לחולים שאנחנו רוצים להעריך את מצב הסוכר שלהם. עכשיו, יש לפעמים, הסוכר, סכרת, יכולה לפגוע בכליות, ויכולה לפגוע ברשתית העין. והרמת מיקרואלבומין אומר שיש יותר מדי חלבון בשתן, וזה עוזר לנו להעריך את רמת התפקוד של הכליות ושל הסכרת. אז מה שאתה צריך לעשות קודם כל, זה לנסות להוריד סוכר, כי 6.2 זה סכרת, זה פרסוכרתי, אתה פרסוכרתי.
כן, אני יודע, אני נלחם בזה כבר איזה שנה שלמה, אני כמעט סוכר לא מדבר שאני לא אוכל בכלל, לא מסיף סוכר, ו... פירות ודברים גם כן ממעט, ולא אוכל כמעט לחלוטין פחמימות. אני כן. כבר איפה ש... עכשיו, רציתי לשאול, שאם אני אוכל, מכמה שיש הרבה דברים אני לא אוכל, אז משהו צריך לאכול, אז אני, הרוב הדברים בעצם שאני אוכל זה חלבונים, עלו בשר, כן, דגים, כן. דברי חלב וכל זה. אז השאלה, אם זה לא יכול משהו לגרום נזק או משהו?
זה לא יכול, א', זה לא יכול לגרום נזק. פעם בעבר הרחוק, רחוק, 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 נתנו לאנשים עם בעיות בכליות או עם מחלות כליות שהיו מאבדים שתן, היו מפסיקים להם את החלבונים. ואז הם לא היו מקבלים חלבונים דרך הפה, והיו מפרישים את החלבון בשתן, אז היה להם חוסר חלבונים. היום אנחנו נותנים לאכול מבחינת חלבונים, עם תפקוד הכליות תקין. אז אני חושב שכדאי להיבדק על ידי נפרולוג. נפרולוג זה רופא כליות.
זה פעם כבר הזמנתי תור, כן. אוקיי,
נפרולוג הוא רופא כליות. עכשיו, אנחנו היום משמשים בבדיקה של מיקרואלבומין או מיקרוגלובולין, גם לחולים שיש להם גורמי סיכון למחלות לב ולמחלות כליות, ולכן זה דבר שנותן לנו, זאת לא בדיקה ספציפית, זה לא בדיקה שאומרת שאם יש אלבומין גבוה, אתה לא מוזן מבחינת סכרת. כלומר, אנחנו מתייחסים לזה גם במחלות אחרות. בעיקר בחולי סוכרת...
סליחה שאני מהיר, כי אתה דיברת על רשתית, אז יש כן. לי AMD על עין אחד כבר 10 שנים.
טוב, AMD זה לא קשור לסוכרת. AMD זה מחלה שהיא יותר גנטית, משפחתית, מופיעה יותר, סליחה, לא משפחתית גנטית,
אבל יש, היא כנראה,
היא מופיעה יותר במשפחות, והיא לא, עד כמה שאנחנו יודעים, היא לא מושפעת כל כך על ידי תזונה. אלא אם כן חסר חומרים מסוימים כמו לוטאין, ויטמינים מקבוצת B, אבץ, חומרים כאלה. אבל בדרך כלל זה לא, היא לא קשורה לסכרת עד כמה שאני יודע באופן ישיר. אבל זאת
סליחה.
יש לך, אתה מקבל זריקות לעיניים, או שהיא במצב...
כן, אני מקבל, כן, אני מקבל בשביל לשמור על הזה, אבל למעשה העין הזאת כבר היא לקרוא וזה, אני לא יכול לראות, אבל בשביל שלא יהיה יותר גרוע, אז אני מקבל זריקות, כן.
עכשיו תראה, אם יש לך לחץ דם, אז אתה יכול לנסות לאזן את לחץ הדם, כי בחולים עם לחץ דם... צריך לאזן אותו.
כן, אז לחץ דם אני חושב שאני מאוזן, כי אני מקבל, אני לוקח כבר שנים שתי תרופות, אחד זה הנורמלול, והשני זה הדיזוסטיאזיד.
דיזוטיאזיד. עכשיו, דיזוטיאזיד הוא חומר משתן, אז צריך להתייעץ בכל זאת עם הנפרולוג לגבי הדיזוטיאזיד, ושוב להתייעץ עם הנפרולוג לגבי כן או לא הגבלה של החלבון בתזונה, מה שאתה שאלת. בדרך כלל היום אנחנו פחות מגבילים את החלבון בדיאטה, אבל בכל זאת צריך לשאול את הנפרולוג, ולפי בדיקות של תפקודי כליות, הוא יוכל להגיד לך אם כן ועד כמה.
רציתי להגיד שהצלח הזם שלי 130 עד מקסימום 140, זאת אומרת...
מצוין, בסדר גמור.
אז זה בסדר, נכון?
זה לא בסדר, זה בסדר גמור.
בדיוק, אז גם היה לי קולסטרול גבוה, אני לוקח כדור, אני נמצא ב-130 או משהו כזה, ראיתי 240.
גם קולסטרול, את כל הדברים של כלי דם, כל הדברים של... יש לך עודף משקל?
לא. לא חושב, זה כולה בעצם יכול להיות שקצת, אבל לא, אני מנסה להוריד את זה, אני, הגובה שלי, אבל אני, המבנה שלי רזה, הגובה שלי זה 175, ואני שוקל עכשיו 75, ואני מנסה להוריד את
ה-70. כן, זה בסדר גמור, כן, כן, כן.
זהו, אז זה מה שיש לך, זה בסדר, אני אלך לזה, אבל זה באמת, אתה אומר, תזונה, אין לי עכשיו פתאום משהו לעשות.
לא, אלא אם כן בודקים לך עוד בדיקות, והרופא הנפרולוג אומר לך להוריד חלבונים.
בסדר.
אוקיי, טוב. כל טוב לך, לוי. תרגיש טוב.
אני אגיד לך, כולם משבחים אותך, אז אני רק אומר לך, הסבלנות שלך זה משהו שאני לא יודע, אני הייתי כבר יורה באנשים האלה, אבל לא משנה, תודה רבה לך.
לא, אין לי אקדחים פה, זה אותה בעיה. תודה, לוי, תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסטו.
שלום וברכה, אם מי יש לי הכבוד.
מדברת אישה בת 67.
נקרא לך אישה, כן.
אוקיי.
כן, אישה.
יש לי שתי בעיות, נקרא לי קטנות, גדולות, לי הן גדולות, אבל אולי הן לא דוקה גדולות בעיניך. דבר ראשון, בעיות שינה.
כן.
בשנה האחרונה אני ישנה פחות ופחות, מתוך זה שאני לא מצליחה להירדם. זה מתחיל מזה בהתחלה שאני כן נרדמתי טוב, ואחר כך אני מתעוררת מאוד מוקדם, בשתיים בלילה, ונגמרת השינה. או אם אני ישנה ב-12 בלילה, אז אני מתעוררת ב-3 בבוקר, אבל לא יותר, וזהו, ואין יותר שינה. וכל היום כמובן אני כמו שיקורה. כן. עכשיו, עשיתי בדיקת בקראתי מעבדה, אבל לא במעבדה של השינה,
אלא בבית.
הביתה.
כן, בבית, כן.
חיברו לי
בדיקת שינה, בדיקת שינה ביתית.
בדיוק. והמסקנה הייתה שחסר לי מלטונין במוח.
אוקיי, זאת תוצאה טובה שאפשר להשלים מלטונין.
יפה.
אז נתנו לך צירקדין?
התקדמתי, הלכתי לנוירולוג, נוירולוגי במקרה, ונתנה לי מלטונין, 3 מיליגרם.
נתנה לך מלטונין או נתנה לך צירקדין 2 מיליגרם?
לא, נתנה לי מלטונין, 3 מיליגרם.
אוקיי, בסדר.
אבל תכף, זו אחת השאלות שלי. מה עדיף, מלטונין או צירקדין?
מלטונין, אני לא יודע מאיפה היא נתנה לך אותו. היא בבית מרקחת קיבלת אותו?
באמת כן, בבית מרקחת.
יעקחו לך אותו במיוחד?
לא, לא, סליחה, בסופר פארם. זה הזמנה מיוחדת.
אוקיי, מחוץ לארץ.
לא יודעת, כנראה.
אוקיי, בואי נפריד בין שני דברים. בין מלטונין לא מוכרים באופן חוקי רגיל בארץ. כי מלטונין זה סוג של נקרא לו כמו הורמון, שמיוצר על ידי בלוטת האצטרובל במוח, וזה הורמון שבדרך כלל בבני אדם, כשהשמש שוקעת, רמת המלטונין עולה ואז אנחנו רוצים לישון, כשהשמש זורחת ויש אור, רמת המלטונין יורדת ואז אנחנו מתעוררים. עכשיו, בגיל מתקדם נקרא לו, גיל מתקדם זה פעם 60 ופעם 70, ופעם 55 ופעם 80, יש ירידה ברמת המלטונין, אז אם מצאו שחסר מלטונין, תוספת מלטונין אמורה לעזור. עכשיו, יש מלטונין שאפשר להשיג אותו בארצות הברית בכל חנות טבע, אבל זה לא בדיוק מלטונין, זה מלטונין צמחי שעשוי מבננות, והוא מאוד מאוד דומה למלטונין, ויש לו השפעה מאוד דומה למלטונין, והוא טוב לג'טלק, הוא טוב ליעפת מה שנקרא, כשאנשים חוזרים מחוץ לארץ ומשבש להם את השעון הביולוגי של השינה. זה דבר אחד, והוא יש 3 מיליגרם, ויש 5 מיליגרם, ויש 2 מיליגרם, וזה חומר טוב, כבסת שינה. אבל יש בארץ כדור שנקרא צירקדין. צירקדין, זה כדור שזה מלטונין אמיתי, וזה מלטונין שהוא long acting. מה זה long acting? שהוא משפיע להרבה זמן. וזה מה שאת צריכה אם חסר לך מלטונין. למה את צריכה את זה? משום שהמלטונין הקצר, המלטונין שקונים בלי מרשם, או זה שמקבלים מחוץ לארץ, או זה שקונים בבתי טבע, הוא משפיע לתקופה קצרה. אבל הבעיה שלך היא שאחרי 3 שעות את מתעוררת, ואז נגמר לך הלילה. אז את צריכה את הצירקדין, שהוא אגב פטנט ישראלי, של חוקרת ישראלית, ולונג אקטינג, הוא משפיע לכמה שעות טובות. עכשיו, גם המלטונין עצמו, מה?
אוקיי.
עכשיו, יש צורך אני לא, בואי, דברי את ואחר כך אני אדבר. מה את שואלת?
אז הייתה השאלה שלי, צירקדין ומלטונין, נתת לי תשובה לגבי הצירקדין.
אוקיי, עכשיו רק דבר. צריך מרשם, צריך מרשם בשביל צירקדין, והצירקדין פועל רק אחרי כמה שבועות אצל חלק מהאנשים. כלומר, זה שאת לוקחת, זה לא כדור שינה שאת לוקחת ונרדמת. זה כדור שאת לוקחת אותו במשך כמה ימים, ורק אחרי 2-3 שבועות הוא מתחיל להשפיע, ואת נרדמת ממנו. בחלק מהאנשים.
אז מה אני עושה בשבועיים האלה כשזה משפיע?
מה את עושה? קודם כל, את יכולה לעשות מה שעשית עד עכשיו? מה עשית עד עכשיו? לא עשית.
אני אגיד לך מה עשיתי.
מה?
לפני כן לקחתי כדור שינה.
בסדר, גם זה לא נורא. גם זה לא טרגדיה. אבל אני הייתי כל כמה זמן מחליף את הכדור. בין בונדורמין לבין סטילנוקס, או אמביאן. או מבין הכדורים האלה, מחליף כל פעם, כדי שהגוף לא יתרגל לכדור אחד.
עכשיו, האם זה נכון מה שאני עושה, שאני לוקחת גם מלטונים, כי זה לא כל משפיע עליי, אתה צודק, וגם בונדורמין אני לוקחת בלילה.
תראי, אני הייתי לוקח חצי כדור בונדורמין, או אם את נרדמת בקלות ומתעוררת אחרי 3 שעות, הייתי משאיר חצי כדור בונדורמין ליד המיטה, וברגע שאת מתעוררת, לוקח אותו.
אז לא ביחד.
לא שאסור לקחת ביחד. אבל יכול להיות שאת תשני טוב גם בלי הכדור בונדורמין. בונדורמין זה כדור מהמשפחה של הבנזודיאזפינים, מהמשפחה של הווליום, שאב הבן, זה קלונקס, זה המשפחה הגדולה של הקבוצה הגדולה של התרופות.
אז לא לקחת ביחד אלא בנפרד. אוקיי, עכשיו יש לומר, אוקיי. שאלה שנייה נושא אחר, עצירות. לא יודעת אם יש קשר לשינה או לא, אבל יש עצירות כרונית, קודם כל, שנים, וכל הטיפים שאני שמעתי ממך, מכל מיני תזונאים, שזיפים ושמן זית ושיבולת שועל ופרוביוטיקה וספורט, ושום דבר לא עוזר. מה כן יכול לעזור לי?
תראי, קודם כל, הטיפים ששמעת זה טיפים שזה טיפים של עצות, יותר עצות סבתא. זה לא בדיוק טיפים רפואיים. זה לא בדיוק תרופות. עכשיו, את היית אצל גסטרואנטרולוג?
כן, הוא אומר לי, אם זה יכרוני,
תחיל עם זה. כן, זה קל להגיד, אבל תגידי לי עוד משהו. תני לי רגע לחשוב. ניסית לשנות תזונה?
מה שאמרת, התזונה שלי היא כולה בריאה, זה פירות, ירקות, חלבונים, חלבון בצהריים, אני לא אוכלת ג'אנק פוד. אני בכלל לא.
תראי, ישנה תרופה שהיא מיועדת לנשים עם עצירות כרונית. והיא נקראת רזולור.
רזולור, אוקיי.
עכשיו, עצירות זאת הפרעה מאוד מאוד שכיחה, והיא יותר בנשים מאשר בגברים, ויותר בגיל מתקדם מאשר בגיל צעיר, וזאת בעיה, זאת בעיה אצל הרבה מאוד נשים. עכשיו, אני לא יודע בדיוק ולא הצלחתי לקבל תשובה מדוע התרופה הזאת ניתנת יותר לנשים מאשר לגברים, אבל רזולור זאת, זה לא משנה, זה אנטגוניסט של איזה רצפטור במוח, של 5HT, אבל הוא מגביר את התנועתיות של המעיים. ולכן הייתי מבקש מרופא גסטרונטרולוג שירשום לך אותה, או מרופא משפחה שירשום לך אותה, וסך הכל זו תרופה יעילה, ובמקביל תאכלי הרבה סיבים, תשתי הרבה נוזלים.
השאלה אם לקחת את זה כל הזמן או לתקופה קצרה, רזולור הזה?
תראי, קודם כל לוקחים את זה באופן קבוע במינון של נדמה לי 2 מיליגרם עד כמה שאני זוכר, אבל אני לא זוכר את המינונים כי אני ממש לא אני תמיד מפנה לגסטרואנטרולוג בבעיות האלה. אבל סך הכל זו תרופה שהיא טובה, לא כל אחד יכול לקבל אותה, אבל אני חושב שכדאי לך לנסות לקבל אותה.
אוקיי, רק שאלה עוד פרט קטן.
קטן, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אחרת ירצחו אותי.
10 שניות. האם ביקור סיני עוזר לשינה, או לעצירות, או לשניהם, או כלום?
יכול לעזור לשניהם ויכול לא לעזור לשום דבר, תלוי בגורם. הפרעות בשינה יש הרבה סיבות, הפרעות לפעולת מעיים יש הרבה סיבות. שילוב של דיקור ביחד עם שינוי תזונתי יכולים לעזור גם לעצירות, גם לשינה. כדאי לעשות דיקור. תנסי לעשות 6-8 טיפולים ולראות אם זה עוזר, זה עוזר, אם זה לא עוזר, אם 8 טיפולים פעם או פעמיים בשבוע לא עוזרים, אז אין טעם להמשיך.
אוקיי, תודה רבה.
טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר לעלות לשידור, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת רונית. רציתי לשאול את דעתך לגבי תאי לחץ.
כן.
זה משהו שדי תופס תנופה בזמן האחרון, זה התחיל כמובן בבתי חולים, ועכשיו יש הרבה מכונים פרטיים.
כן.
השאלה, למי זה טוב, למה זה טוב, אם אין בזה נזק,
בואי
מה זה משפר,
לך.
אם זה משפר.
את שאלת אותי שאלה קשה. אני מנסה למצוא את המילים המדויקות, כי המחקר לגבי תאי לחץ הוא קצת פרדוקסלי. קודם כל, מה עושה תא לחץ? תא לחץ מעשיר את הרקמות שישנם בגוף בחמצן.
נכון.
עכשיו, והוא עושה את זה בצורה מהירה ובצורה טובה, ובאופן תיאורטי, אם אדם...
באופן מתון.
דקה.
1.3. כן.
את דברת על תא לחץ של 1.3?
כן, זה...
אוקיי, אז זה תא לחץ פרטי, במכונים פרטיים.
נכון.
אוקיי, אז תכף נדבר גם על זה.
הוא נקרא מתון, לחץ מתון.
אוקיי, כן, תכף נדבר. אז תא לחץ, מה שהוא עושה, הוא מעשיר את התאים. עכשיו, באופן תיאורטי, אם אני עכשיו יושב ונושם נשימה עמוקה ככה, נושם, עושה מה שנקרא היפרוונטילציה, אני מעלה את ריווי החמצן בגוף. מעלה את ריווי החמצן בגוף, ומעלה את ריווי החמצן בתאים. עכשיו, אין ספק שלהשאיר את התאים בחמצן זה דבר טוב. השאלה היא, האם שעה של טיפול בתא לחץ עוזרת או לא? אני חושב שלאנשים מסוימים, עם בעיות נשימתיות, או עם בעיות בזרימת דם בכלי דם קטנים, זה דבר שיכול לעזור.
לחץ דם גבוה זה כלי דם קטנים?
לחץ דם גבוה זאת שאלה, ולא כל מי שעם לחץ דם גבוה יכול להיכנס לתא לחץ. עכשיו, יש הבדל גדול בין תאי הלחץ שנמצאים בבתי חולים, שהם מעלים את הלחץ לכמויות מאוד גדולות, לבין תאי לחץ שנמצאים במכונים פרטיים, שהם מגיעים עד 1.5, עד 2, וזה הלחץ דם, לחץ לחץ סביר עדיף.
לפי הטקס של משרד הבריאות, אסור להם לעלות מעל 1.3, זה מה שנאמר לי. בכל מקרה מדובר לא בטיפול אחד בשבוע,
לא, אלא
בשלושה בשבוע.
אוקיי, לגבי הפרוטוקול, אז אני מניח שאת, שיציעו לך את זה להצערה או לשיפור זיכרון, בעיקר להיות יותר צעירים ושהאור יהיה יותר יפה וטוב. תקני אותי אם אני טועה?
לאו דווקא, אלא יותר אנרגיה, יותר...
אוקיי, אנרגיה, אבל לא, לא לטיפול באיזושהי הפרעה או מחלה.
לא, לא. הבנתי שזה כאילו מסכן את התפקוד של האיברים הפנימיים.
תראי, שלוש פעמים בשבוע, לדעתי, זה יותר מדי. אם זה לשיפור האיברים הפרטיים... סליחה, הפנימיים, לדעתי, טיפול כזה, אולי אפשר לעשות שלוש פעמים בשבוע, בשבוע הראשון והשני, אבל אחר כך פעם בשבוע זה בפירוש, לדעתי, מספיק. אני מאמין בתא לחץ במצבים נוירולוגיים מסוימים, אני מאמין שזה יכול לעזור, אני מאמין שזה טוב ל-well-being, אבל זה הכל עניין של, גם של מחיר, כן?
כן. כי לא, זה לא... בוא ננטרל את העניין של המחיר.
לא, רגע אחד, אנחנו מדברים באופן כללי...
השאלה אם זה לא מזיק...
אם יש הוראות נגד, ואם אין לך הוראות נגד, זה לא מזיק, וסך הכל צריכים גם לראות מה קורה, אם זה לחץ מתון, זה לא בעיה, כי לחץ מתון אפשר לשחרר מיד. בלחץ יותר גדול, יש אנשים שנכנסים למצוקה נשימתית, וזאת בעיה, כי יש אנשים שנכנסים לפאניקה, כן? ואם הם נכנסים לפאניקה ואי אפשר לשחרר אותם מהמכשיר, אז זאת בעיה. אבל...
אתה יודע, אני נוטה לקחת את זה בגלל שיצאתי לפנסיה ובגלל הקורונה. אני מרגישה שכאילו האנרגיות שלי קצת נמוכות, וחשבתי שזה אולי... קצת יעלה את המצב רוח, קצת...
תנסי ותעשי, אני לא... עוד פעם, אני די...
אני רק מפחדת אם...
לא, 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 אין לך מה לפחד, תראי, בכל מקום שאתה, אני מקווה ככה, תלכי למקום שמנהל המקום הוא רופא. ואם את הולכת למקום שמנהל המקום הוא רופא, את יכולה להיות שקטה. אם את הולכת למקום שמנהל המקום זאת קוסמטיקאית, או זה מישהו...
לא, 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 לא מדובר במשהו חיצוני.
לא, 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 את לא מבינה אותי. יש מכונים פרטיים שמי שמנהל אותם זה קוסמטיקאיות או אנשים שעוסקים באיכות חיים, אבל זה לא אנשים רפואיים. כלומר, את צריכה שרופא יראה אם את מתאימה או לא מתאימה לטיפול, או ייתן הנחיות. במחלות, אם יש לחץ דם מעל 170, לא להכניס. אם יש מצב של גידול סרטני, לא להכניס. אם יש מצב של אי-ספיקה נשימתית, צריך לראות אם כן, צריך לראות אם לא, צריך לקבל אישור של רופא ריאות. כלומר, זה לא, זה בכל זאת הליך מסוים.
הבנתי. אז אתה אומר... בשבועיים הראשונים אפשר 3, אחר כך לרדת לפעם.
זה בדרך כלל הפרוטוקול, זה הפרוטוקול שעובדים איתו, פעם או פעמיים, עוד פעם, תלוי לכמה... תראי, תלוי... לא, לא, זה אני יודע, אבל תלוי מה התוכנית שעושים לכל מטופל. אם זה ל-well-being פעם בשבוע, זה בפירוש מספיק. אם זה מסיבות אחרות, אז צריך לדעת.
זה מספר את תפקודי המוח? את
משפר את הזיכרון לתקופה קצרה, לפחות לפי הניסיון שיש לי. משום שאני יודע שאנשים שהיו להם בעיות בזיכרון, קיבלו 60 טיפולים בתא לחץ, באמת השתפר מצבם, ואחרי 3 חודשים המצב חזר פחות או יותר לקדמותו. זה האנשים שאני מכיר. יכול להיות שיש אנשים אחרים ומחקרים אחרים שהיה מצוין וחזרו למחשבות ולזיכרון של גיל 12 או 20. אבל אני מכיר מצבים שהזיכרון השתפר, וטענו שהזיכרון השתפר, קשה מאוד לבדוק את זה, אלא אם עושים בדיקות זיכרון. אם עושים בדיקת זיכרון לפני ובדיקת זיכרון אחרי, אפשר לדעת אם זה השתפר או לא השתפר. וזיכרון אפשר לבדוק. יש זיכרון חזותי, יש זיכרון לשמות, למספרים, יש כל מיני סוגים של זיכרונות שאנחנו יכולים לבדוק. ברגע שהזיכרון ירד, אז אמרו, אוקיי, אז עכשיו צריך להמשיך עוד פעמיים בשבוע, אחרי 60 טיפולים. עוד פעם, זה גם עניין של עלויות, וזה גם עניין של, של, של תאום ציפיות. זה בעיקר עניין של תאום ציפיות.
אנרגיות של לעשות דברים, של...
תנסי פעם, תנסי שבועיים, ותראי מה, מה קורה.
לא, אני שואלת אותך בתור פרופסור.
אבל בתור, אני לא מכיר מחקרים שזה, תראי, איך בודקים אנרגיה? אנרגיה זה גם עניין של תחושה פסיכולוגית, לא רק של תחושה פיזיולוגית. יש ירידה באנרגיה כשיש אנמיה, ואז את משפרת את האנמיה, ואנשים מרגישים יותר טוב. אבל יש פה גם עניין של סוגסטיה. יש פה הרבה דברים אחרים.
כן. בבתי חולים, למי נותנים את הטיפולים האלו?
בבתי חולים נותנים את זה לאנשים עם פצעים קשיי ריפוי, נותנים את זה בעיקר, אני לא מדבר על מחלה דקומפרסיה, על אנשים ש, שצללו ועלו יותר מדי מהר. נותנים את זה לאנשים שהם עברו, למשל, היו בשריפה וקיבלו דלקת ריאות כימית. מקבלים את זה לאנשים עם, מיד אחרי אירוע מוחי, אם אפשר מיד לאחר אירוע מוחי, כי ישנם אזורים במוח, כשאדם מקבל אירוע מוחי, אז במוח יש אזור אחד שמת, ואז זה מת ואין מה לעשות. ישנו אזור שלא נפגע בכלל, וישנו אזור ביניים. האזור ביניים הוא אזור שאם נותנים חמצן בכמות גדולה, אפשר להציל את האזור הזה. אז אפשר להקטין את גודל האירוע. וזה מה שאפשר לתת. עכשיו, צריכים להגיד שגם בבתי חולים, זה לא בסל, עד כמה שאני יודע. זה כן בסל, זה כן בסל למספר מצבים רפואיים.
ומה זה
התחל, גריה מוחית? גריה מוחית, למה, לשיפור זיכרון?
לא.
זה הולך ביחד עם...
לא, לדיכאון.
זה מצוין. גריה מוחית לדיכאון יכולה לעזור, היום גם אנחנו חושבים וחלק מהמקרים לעשות גריה מוחית במצבים של, של דמנציה, ביחד עם תרגול, גריה מוחית במצבים פסיכיאטריים יותר רציניים, אבל תאי לחץ יכול גם
לסייע. זאת אומרת, אפשר לדלג על כדורים וללכת לגריה מוחית?
תקשיבי, זה עדיין לא שם, אלא אם יש לך המון 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 כסף ואתה רוצה להוציא אותו על טיפול בגריה מוחית ועל טיפול בתאי לחץ, ואני יכול להציע לך עוד המון טיפולים שהם, שהם time and money consumers. הם מוצצי, לא, מילה מוצצים לא נכונה.
לא, לא, אין לי מטרה סתם לבזבז כסף.
לא, 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 אני רק אומר לך, כן, אני לא...
אני אומרת שנכון לעכשיו, בגלל הקורונה, בגלל הפנסיה, אז אני מרגישה שמה...
אז אני, אז אם יש דיכאון, אני ממליץ לקבל קודם כל תרופות נגד דיכאון. ורק אם זה לא עוזר ללכת לאלטרנטיבה שנייה. לגבי תאי לחץ, תנסי כמה טיפולים, ואת רואה, עובד, עובד, לא עובד, לא עובד, תבדקי, תהי את הבוחן של עצמך. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, כי הזמן עוד כבר ברקע. בבקשה, רונית. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103. ניתן לשלוח גם הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. תודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לליאור שד משפיצר, שהיא המפיקה שלנו. תודה לג'וני דוב על הדיגיטל, לאיציק אהרון על השידור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר ב-104.5 FM. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה. תשארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, וזהו, אני איתי אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה אותנו ליאור השד משפיצר, על הדיגיטל ג'וני דוב, האחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים או מתחילים או איך שלא תרצו, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי ויבי מרצליה.
איך, ויבי?
ויבי, כן.
כן.
בעלי בן 71 חלה בשלווקת חוגרת לפני כשלושה חודשים. החלים חלקית, זאת אומרת עדיין סובל מכאבים. השאלה היא, מהניסיון שלך, כמה זמן עד שהכאבים יעברו? כי יש כאלה שאומרים כמה חודשים, יש כאלה שאומרים שנה, זה פשוט...
אז גם אלה צודקים, גם אלה צודקים, ויש, תראי, זה הדבר הוא לא קבוע. אנחנו יודעים שככל שמקבלים את המחלה בגיל יותר מבוגר, ככה כאבים נמשכים יותר. אבל יש אנשים שהמחלה, שהכאבים חולפים אחרי 3-4 חודשים, ולאט לאט משתפרים, ויש כאלה לצערנו הרב, שהכאבים נשארים שנים רבות. זה, אני לא איש בשורות, אני לא איש בשורות, ואני יודע, אבל אין מה לעשות.
וזה משהו שיכול לחזור לו?
זה משהו שיכול לחזור, לכן בעוד חצי שנה אני מציע לקבל חיסון נגד שלווקת חוגרת.
השאלה הבאה הייתה מתי הוא יכול לקבל חיסון.
כן, אז חיסון, אחרי חצי שנה מקובל שאפשר לקבל חיסון.
חצי שנה מרגע שזה התחיל?
מרגע שהתחיל, מרגע שזה נגמר, זה נגמר אחרי שלושה שבועות, אז עוד חודש, פחות חודש, זה לא עניין.
אז חצי שנה, הבנתי. גם אני מעוניינת בחיסון, כמובן.
את יכולה לקבל כבר עכשיו, את לא צריכה לחכות את החצי שנה.
הבעיה הנוספת הייתה שלא מזמן שנינו קיבלנו חיסון לפרוונר לדלקת
ריאות. לא בעיה.
החיסון הנוסף. אז השאלה היא כמה זמן צריך בין פרוונר לשלווקת, בין שני החיסונים.
לא, לא צריך. אין צורך בהבדלים, זה לא משנה.
הבנתי.
הגוף יודע, הרי אנחנו לפעמים נותנים כמה חיסונים ביחד. ילדים מקבלים את הזריקה המשולשת או המרובעת, שזה ארבעה חיסונים בזריקה אחת. אין כן. בעיה, הנוגדנים של כל זריקה, מערכת החיסון מתנהגת אליהם ויוצרת נוגדנים נגדם.
הבנתי, כן. האחות לא הסכימה לתת לי את שני החיסונים ביחד.
לא, את שני החיסונים ביחד אין טעם לתת.
כן, לא יודעים מה היו תופעות, כן.
לא, כי אם יש תופעות לוואי או משהו, את לא יודעת למה. ואם יש, נותנים חיסון אחד, מחכים שבועיים שלושה, והם מקבלים חיסון שני, לא בוער הרי.
הבנתי, עכשיו, את החיסון לשלווקת, צריך לקבל אותו אחרי חצי שנה עוד פעם?
תראי, לא, זה חיסון חד פעמי, אבל אני, עוד פעם, יש אפשרות שהיא די בעייתית לבדוק נוגדנים. עכשיו, אני, מה שאני עשיתי עם עצמי, אני כן. לפני אני יודע, 10-12 שנים הייתי בארצות הברית, אז עוד לא, החיסון עוד לא הגיע לארץ, רכשתי אותו, קיבלתי אותו, ואחרי 5 שנים או 6 שנים קיבלתי עוד חיסון אחד. במקום להתחיל לבדוק נוגדנים, לשלווקת אם כן או לא, בטוח, לא בטוח, קיבלתי עוד חיסון, לקבל עוד חיסון אחרי 5 שנים להזיק, זה לא יכול.
5 שנים, אבל לא 5 שנה.
לא, אחרי 5 שנה לא, אין שום הצדקה. מקבלים זה חיסון חד פעמי, שהוא אמור להיות חד פעמי, אבל אחרי 5 שנים אפשר לקבל עוד אחד.
הבנתי. זה בערך מה שרציתי לשאול, ואני מאוד מודה לך.
100%.
מאוד מודה לך, שבת שלום.
שבת שלום וכל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום לך, פרופסור רפי קרסו.
שלום. עם מי אני מדבר עם קול רדיופוני כזה?
אתה מדבר עם אפרים.
כן, אפרים.
אני בגיל 71.
כן.
אני עברתי ניתוחי עמוד שדרה צווארי, C3 כולל C7, היה כמובן עם קיבוע.
כן.
מאז שעברתי את הניתוח הזה, הכאבים והשריפות והכל לא מרפים ממני. כמובן שאישרו לי קנאביס רפואי.
כן.
כל העניין של קנאביס רפואי, אני כבר למדתי הרבה על עצמי, עברו כבר 2 שנים ו-8 חודשים, זה ניסוי ותאייה.
זה נכון.
כן, כי יש מעל 100 סוגים של כל מיני קנבינואידים.
קנבינואידים, כן, 40, כן, 150.
כן, כן, ויש בלי סוף, זה ניסוי ותאייה עד שימצאו את ה...
המשלב הנכון.
בדיוק.
אבל כמובן, המשלב הנכון שלפיו אנחנו מטפלים בחולים, הוא לפי 2 קנבינואידים עיקריים, שזה ה-THC וה-CBD.
אמת, עכשיו ככה. אני כבר החלפתי 4, 5 או 6 סוגים של... של קנאביס. התחלתי עם פרמוקן, 15% CBD, 1% THC, שזה לכאבים, לא עזר לי מספר חודשים, החליפו לי את זה לכל מיני תפרחות אחרות. אני עכשיו מטופל בקנאביס אקטיבן, BUL והכל, אם זה לא עוזר, תעבור לזה הכל. עכשיו שאלתי...
כמה, הנקודה היא לא החברה, הנקודה היא המשלב. עכשיו, אתה מקבל כל הזמן כמויות קטנות של THC וכמויות גדולות של CBD?
אני מקבל ככה, 10-10
CBD.
מאוזם.
אוקיי, זה בדרך כלל מתחילים את הטיפול.
כן, שפשוט מאוד זה מתאים לנזק בשורשי העצבים.
אוקיי.
כי יש לי נזק של מיולופתיה בחוט השדרה.
מיולופתיה, כן.
כן, כמובן בגלל זה עברתי את הניתוחים והכל. ברור. כמובן שעם ה-MRI, הכל הרופא אמר, הכל תקין, משוחרר הכל. עכשיו שאלתי היא, אני גם הייתי בתל השומר, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והכל, שאלתי היא, האם הרופא כנראה לא שם לב שאני מקבל קנאביס רפואי, הוא המליץ לי לעבור אירועים של לידוקאין מגנזיום, שזה כן. גם מוריד דופק בלחץ דם, וכמובן שאני במעקב, וגם ה... וגם הקנאביס רפואי, שאני סוכרתי, גם מוריד סוכר, אז לכן אני עושה יותר בדיקות ולחץ דם ובודק הכל. האם ההתנגשות בין לבין זה יכול להזיק? שכחתי לברר.
להזיק לא, אבל הוא צריך לדעת שאתה לוקח, וצריכים לקחת לך תוך כדי בדיקה. תוך כדי עירוי, קודם כל את העירוי אפשר לעשות הרבה יותר לאט.
כן.
במקום במשך שעה לעשות אותו במשך 3 שעות,
כן.
ואפשר ותוך כדי זה לבדוק לחץ דם, אם לחץ דם טיפה יורד אז מפסיקים את האירוי ונותנים טפטוף יותר איתי. הרופא
הבנתי.
צריך לדעת, המערה צריך לדעת שיש לך,
הבנתי.
שאתה מקבל גם את זה וגם את זה.
הבנתי, אולי פשוט מאוד הוא הגיע למסקנה שאמרתי לו שהקנאביס רפואי לא עוזר ואני מפסיק לקחת, אז יכול להיות על זה הוא נאחז, אז אמר, אז אני אתן לך לבוא אירועים של הידוקאין.
יכול להיות, אבל אין, זה לא קונטרה-אינדיקציה, זה לא שאם אתה מקבל אירועים של הידוקאין ומגנזיום, אתה לא יכול לקבל קנאביס.
עכשיו,
למה אתה מקבל את זה בתפרחת, אתה אומר לי?
אני מקבל בתפרחת.
למה אתה לא מקבל את זה בשמן?
הרישיון שלי הוא בתפרחת.
אז תבקש שיחליף לך את זה לרישיון בשמן.
סליחה, אולי משהו לא ברור לך. אני מקבל, אני קיבלתי רישיון בתפרחת, כאשר יש לי שני מצבים. או לקחת את זה, או לקחת בשמן. עכשיו, אם הרישיון שלי היה בשמן, לא הייתי יכול בתפרחת. אז מאחר והרישיון שלי הוא בתפרחת, אז אני מורשה בכל בתי המרקחת, כמובן שעובדים עם קנאביס רפואי, להוציא בשמן.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. ואיך אתה לוקח את זה בשטח?
אני לוקח את זה בתוך כפית, לפי כל ההוראות, מטפטף את הטיפות. אם אני מסתול מאוד מאוד, אני לא מעלה, ואם נניח דוגמה, סחרחורת והכל, אני מוריד טיפה. אני כבר יודע איך לפחד.
כמה טיפות אתה לוקח ביום?
אני היום הגעתי ל... 15 טיפות ביום.
5 בוקר, 5 צהריים, 5 ערב?
נכון, נכון. מאותו סוג של אקטיבן. אקטיבן.
שזה THC-10, CBD-10.
בדיוק. ומה עשיתי במקביל? ביקשתי מהבית מרקחת. תנו לי עוד בקבוק של BOL, של חברה אחרת.
כן,
כי
כן.
אם זה לא יעזור, אז ננסה את זה. כי בעבר עשיתי שטויות כמו, לקחתי 3 בקבוקים של קאנצ'ור, ושל חברת קאנצ'ור לא עזר
כן,
לי.
כן, כן.
אז מה אני עושה עם כל הבקבוקים האלה? לקחתי, סתם זרקתי כסף והכל. אני לא מסתכל על הכסף. אז פשוט מאוד, לקחתי משני חברות, שאם זה לא מועיל, אולי זה יועיל.
כן, בוא תשמע, תנסה, אוקיי. הציעו לך גם להוסיף כדורים בשם ליריקה?
ליריקה לקחתי, סימבלטה לקחתי, טראג'י. מה לא לקחתי עד לפני שאישרו לי את הקנאביס הרפואי? כי עברתי את כל הכדורים.
ומתי אתה לוקח את התפרחת? כשיש לך כאב מתפרץ?
לא, אני לוקח את זה קבוע, בוקר, צהריים, ערב.
איך אתה לוקח בוקר, צהריים, ערב, אתה לוקח תפרחת או אתה לוקח שמן? לא הבנתי.
שמן, רק בשמן, רק בשמן.
אז אתה לא לוקח תפרחת?
לא, 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 לא. כי אני גם סובל מאסתמה אלרגית בדרכי הנשימה.
אוקיי, אני הבנתי שאתה לא... רק את הרישיון נתנו לך
בתפרחת. הרישיון הוא של תפרחת. עכשיו, אני חשבתי, תפרחת אי אפשר לקבל שמן, אז אמרו לי ככה. אם הרישיון שלך מופיע על תפרחת 10C ו-10T, אז אתה יכול לקבל בשמן. אם היית מקבל רישיון לשמן, אז רק שמן, אתה לא יכול לקבל בתפרחת.
אבל אם אתה מקבל יכול... טוב, לא משנה. בסדר גמור. אני בדרך כלל מה שאנחנו מציעים, את צריך לקחת בחשבון שהתפרחת פועלת אחרת משמן. התפרחת מתחילה להשפיע אחרי רבע שעה או 10 דקות רבע שעה, והיא משפיעה לתקופה קצרה. השמן מתחיל להשפיע אחרי שעתיים, ומשפיע לתקופה מאוד מאוד ארוכה.
וכמובן שבין 4 ל-6 שעות אני לא נוהג.
כן, ודאי.
כן.
אוקיי.
אז פשוט מאוד, לפי הניסיון שלך, לידוקאין מגנזיום, יכול לעזור, או זה לא בטוח גם?
שום דבר לא בטוח ברפואה. אני אומר, שווה לנסות.
אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה.
לא עם ציפיות נורא גדולות.
לא עם ציפיות גדולות.
כן.
אני אגיד לך למה אני שואל. אני הייתי אצל הרבה נוירוכירורגים, נוירולוגים והכל. עכשיו, בתל השומר, הבכיר ביותר שם שהייתי אצלו, אני גם לא אגיד שם, אם אתה רוצה, אני כן אגיד לך שם.
אני יודע בדיוק מי זה, אתה לא צריך להגיד לי.
זלי גבריאל, אם שמעת עליו, כן, תל השומר, נוירולוג, בכיר. בקיצור, הוא אמר לי ככה, יש אנשים שכבר לוקחים את הלידוקאין מגנזיום שנים, הוא חייך ככה, כאילו זה לא יעזור לך, אבל תנסה.
כן, אז אני לא הייתי לוקח את זה שנים, הייתי לוקח כמה אירועים, אם יש שיפור דרמטי ממשיך, אם אין שיפור דרמטי מפסיק.
הבנתי, הבנתי. אז עכשיו ככה, אם הטיפות שאני לוקח של שמן קנאביס, זה יכול... הכאבים האלה יכולים לרדת במידה מסוימת.
עם הטיפות כן. עם הטיפות כן.
אני אמשיך עם הטיפות.
תמשיך עם הטיפות ותקבל, אל תנסה לשנות שני דברים. תשנה שני דברים ולא תדע מה משפיע ומה לא משפיע.
כי הרוקחת.
כן, כי הרוקחת.
כי הרוקחת אמרה לי דבר כזה. אל תערבב בין הקנאביס שני החברות. כך בין 2-3 שבועות. שזה אמור לבוא לידי ביטוי. אם ראית שזה לא בא לידי ביטוי, תתחיל בבקבוקון השני של חברה אחרת.
אה, אוקיי, לזה הכוונה.
בדיוק, לזה הכוונה. לא לקחת פעם זה, פעם זה, פעם זה. וכמובן, במקום שלוש פעמים ביום, כשאני יוצא לסידורים והכל, אז אני רק לוקח את זה אחרי שאני חוזר וכבר לא נוהג.
אוקיי, בסדר גמור.
אוקיי.
אפרים, אני אחל לך שלא יהיו לך כאבים, מה אני יכול
להגיד? אני אגיד לך, זה לא פשוט.
אני יודע.
שנתיים ושמונה חודשים לטפס על הקיר עם כאבים מצביעים.
אני יודע.
כל הגוף. זה גם גפיים עליונות, גם גפיים תחתונות וכל עמוד השדרה.
אני מומחה לנוירולוגיה ומומחה לטיפול בכאב.
אז אתה בטח יודע מה.
ומכיר את זה טוב, 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 מכל הכיוונים.
אין יום, אין לילה, ואין סבלנות, לא למשפחה, לא לילדים, לא כלום. כאבים לא מרפים בכלל.
טוב, שיהיו לך בשורות טובות.
תודה, אז רק לנסות עם
כל הפרטים האלה של הכל. הכל ניסוי ותהייה. הכל ניסוי ותהייה. אין לנו חוקים בטיפולים האלה, גם הרופאים לא יודעים, לא שהם לא יודעים, אין לנו, גם התגובה היא אינדיבידואלית, זהו. אוקיי, אפרים, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
עם רחל, אני בת 82.
כן, רחל.
ואני סובלת 5 חודשים כבר משלשולים וירידה במשקל של 9 קילו. והייתי אצל גסטרו לפני שנה שעשיתי קולונוסקופיה, אז הוא הוציא לי איזה פוליפ. ועכשיו הלכתי אליו עוד פעם, אז הוא אמר, אין מה לעשות אחרי שנה, לא יגודל שם כלום.
לא, אבל הפוליפ הוא לא הסיבה לשלשולים.
אני מתארתי שלא, אז מה הסיבה?
מה הסיבה? יכולות להיות כמה סיבות. סיבה אחת יכולה להיות תרופות שאת מקבלת, תכף אנחנו נבדוק את זה. סיבה אחרת שיכולה להיות, זה איזה חיידקים שישנם במעיים, גם את זה אפשר לבדוק. סיבה שלישית, זה סיבה אחרת לתת ספיגה. אבל בואי תגידי לי, רק שנייה אחת. בואי תגידי לי, ונתחיל עם זה, קיבלת איזושהי אנטיביוטיקה לפני כן? איך זה התחיל, את זוכרת?
לא כל כך, פתאום אז יום בער אחד התחיל ולא נגמר. ועכשיו נתנו לי קראון, יודע מה?
כן, קראון. קראון, ואמרו לך לקחת חצי שעה לפני האוכל או עם האוכל?
עם האוכל אפילו אמרו לי.
תראי, קראון זה אנזימי עיכול, כלומר, אם אין לך, אם את לא מעכלת, אז הקראון יכול לעזור לך לעכל. נתנו לך של 10,000 יחידות או של 25,000?
זה כתוב, אני לא רואה אפילו.
טוב, לא משנה. תגידי לי, לא משנה, תגידי לי דבר אחר.
אבל אני סובלת נורא. בהתחלה חשבתי שזה כדור של לחץ זם.
איזה כדורים את לוקחת? חוץ, אוקסר פלוס לא עושה שלשולים.
אני לא לוקחת אותו, הורידו לי אותו. עוד כדורים אני לוקחת ציפרלקס.
כן.
וכדור ל...
כדור לסכרת את לוקחת?
לא, זריקה אני מקבלת.
מה, ויקטוזה או אינסולין?
אינסולין, לנטוס.
אוקיי. לנטוס, ואת לא מקבלת רק לנטוס, את לא מקבלת מטפורמין או גלוקופאז' או משהו כזה?
לא, זה קיבלתי בזמנו והפסקתי עם זה.
את לא לוקחת את זה, אוקיי, כי זה לפעמים יכול לעשות שלשולים אצל אנשים.
כן, היה שאלה... לי את זה ככה. באמת, לפני 7-8 שנים, יותר, 10 שנים. Okay. ובאמת הורידו לי את הכדור, התחלתי עם זריקות.
אוקיי, okay, עכשיו שאלה אחרת. כן. ניסו לתת לך חיידקים פרוביוטיים?
לא, חיידקים, זה...
אוקיי.
איך זה נקרא? לך...
אז ככה, קודם כל מה שצריכים לעשות זה תרביות צועה.
עשו, ולא מצאו כלום.
עשו כמה פעמים תרביות?
פעם אחת.
לא, צריכים לחזור על זה פעמיים או שלוש.
אז לבקש?
בוודאי, תבקשי פעמיים או שלוש שיעשו לך תרביות, תבואי עם, כן. עם הצועה, רצוי שהיא עוד טריה.
כן.
כן, כלומר...
כן, באותו
רצוי, זמן. כן, למרות שאפשר גם להקפיא, סליחה, לקרר במקרר ולהשאיר למחורת, אבל עדיף לבוא שהיא טריה.
כן.
וצריך לראות, כי יש חיידקים מסוימים שלא מגיבים לטיפולים, כן, יש כן. למשל קלוסטרידיום דפיסילי, שזה אחד מהחיידקים, שבו יש טיפול על ידי השתלת צועה. יש כל מיני טיפולים שאפשר לעשות. אבל אחרי שיקחו לך כמה תרביות, תקחי חיידקים פרוביוטיים. חיידקים פרוביוטיים, לפעמים אנחנו מקבלים פעם אנטיביוטיקה, או מקבלים פעם איזושהי תרופה, שהורגת את האוכלוסייה הנורמלית של החיידקים במאיים, ואז החיידקים האלה לא מתפתחים, ויש שלשולים. אנחנו נותנים חיידקים פרוביוטיים, האוכלוסייה של החיידקים חוזרת למאיים, והשלשולים יכולים להפסיק.
יכול להיות דבר כזה, אני כבר לא מאמינה לכלום.
אל תאמיני, תנסי. לא צריך להאמין, צריך לנסות. חיידקים פרוביוטיים קונים...
אינזימי עיכול זה טוב?
אינזימי עיכול את מקבלת, הקריאון זה אינזימי עיכול.
זה אותו דבר.
כן, קריאון זה אינזימי עיכול.
ואסידו פלוס 40 משהו.
מה?
אסידו פלוס.
אסידו פלוס זה אסידופילוס?
זה 40.
זה אסידופילוס, ביפידוס, לונגוס, כל החיידקים הפרוביוטיים?
כן.
אוקיי, זה חלק מהדברים.
אז לקחת גם?
קחי גם את זה, בוודאי, ותקחי גם, אני הייתי מציע לך, יש כדור שנקרא, תוסף שנקרא ג'רודופילוס.
זה קונים פרטי?
כן. ג'רודופילוס, זה של חברת אלטמן. ג'רודופילוס.
כן, רשמתי. אז לקנות את זה פרטי?
תקני את זה פרטי, ותקחי גם את זה, ותנסי לקחת את זה במשך שבועיים, שלושה, תראי מה קורה.
בסדר.
עכשיו, יש גם אבקה, אבקת חרובים.
כן. איפה קונים את זה?
אני חושב בבית טבע.
כן.
אבקת חרובים, שהיא גם לפעמים עוזרת להקשות את הצואה.
זה לא משנה
לסכרת, זה יזיק. את צריך לבדוק, יכול להיות שכן, כי זה יכול להיות מתוק. זה יכול להיות מתוק, זה חרובים. כן. ויש גם תרופות שאפשר לתת. אז פה באמת להמשיך ולנדנד את המוח לגסטרואנטרולוג.
שכן ייתן לי משהו, מה שכתבתי. טוב, זה לא סופני.
זה ודאי לא.
טוב, אני מאוד מודה.
עכשיו, גם לבדוק, את קיבלת פעם כימותרפיה חס וחלילה או משהו?
לא, לא, לא.
ובלוטת המגן שלך לא פועלת בעודף?
לא, בסדר. הבדיקות עושים בסדר.
גם בדקו גם בלוטת מגן? כי עודף של בלוטת מגן יכול לגרום גם לפעילות מעיים מוגברת, וגם לירידה במשקל, וגם להרזיה, וגם ל...
אז היא אמרה לי הרופאה שעשתה, אבל אני אשאל אותה עוד פעם.
כן, אוקיי, תבדקי את זה.
טוב, אני מודה לך, והתוכנית שלך, שתהיה רק
בריא
ותמשיך. תודה.
תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו, כן.
שלום.
שלום וברכה.
שמי שרה.
כן.
ורציתי לשאול אותך, אם אתה יכול להסביר לי, כי אף אחד לא מסביר לי. מה הסיבה לירידת נטרן אצלי בדם? זה התחיל לפני כשנתיים, זה מדי פעם קורה לי, בהתחלה הרגשתי נורא חולשה, שכבתי רוב הזמן, הסתבר שהיה לי 126, קיבלתי אירועים, אחרי כמה חודשים שוב חזר ושוב ושוב. אני היום יודעת לזהות בדיוק מתי זה מתקרב.
בטח שאת שותה הרבה.
ממש לא.
תראי, כמה היה לך? 120 וכמה?
126.
וואלה. המינימום צריך להיות 135, עד כמה שאני זוכר.
אני יודעת, אני יודעת. יש לי הרבה פעמים מתחת ל-130. בפברואר, לפני חצי שנה, הושפזתי, טוב, זה היה עקב תרופה לא נכונה, קיבלתי
וקטור 80 פלוס. כן, הרבה תרופות מורידות.
נכון.
כן.
את יודע כמה הגיע לי, דוקטור? הגיע לי ל-118. לא. ממש, אני כמעט הלכתי מהעולם הזה.
לא, כי ב-118 כמו... נעשים מבולבלים ו...
לגמרי. לפעמים,
כן.
לגמרי. עכשיו, מדי פעם זה קורה לי. פתאום אתמול התרשתי גם לחץ בבסיס הגולגולת, חולשה. אף רוב אומרים לי, תאכלי מלוח ואל תשתי הרבה. אבל זה טיפול בסימפטום. זה לא טיפול בגורם.
תראי, הגורם יכול להיות... גורם, ישנם כמה סוגים של איפונטרמיה, של תת פעילות, של נטרן.
כן, כן, אני מבינת.
ואני לא רוצה להיכנס להבחנות רפואיות, אבל יש מצב שבו יש חוסר, עיבוד, של, גם של מלח וגם של מים, כן? וזה יכול, ויש דבר אחר שהוא עודף מים. כלומר, אנשים ששותים הרבה, אנשים אומרים להם לשתות הרבה, שותים, ומפרישים את המלחים, משתינים הרבה, והשתנה גורמת לכך שהם גם משתינים את המלחים.
כן, זה, גם זה, שנקרא, זה לא אצלי.
זה
כן,
גם מה שנקרא הרעלת מים.
זה ממש לא קורה לי, כן.
עכשיו, מה שקורה במצבים האלה, בדרך כלל יכולים להיות בחילות, יכולות להיות הקאות, כאבי ראש, מצבים בלבוליים. את מרגישה את העייפות שהיא אחד מהסימנים.
אני, כן. לחד בבסיס הגולגול הזה בעורף, וחושה בשרירי הידיים בעיקר.
כן, אוקיי. אז את כבר מזהה את זה, ומה את עושה? את לוקחת מלח קצת, או שאת...
אני אוכלת משהו מלוח ונשכבת, וחכה שזה יעבור.
כן. זה מה שיש לעשות,
אבל... תזכיר לי בדיחות על פולדיות.
כן, אוקיי, כן. תראי, מה שצריך לעשות זה לעשות, לראות גם איזה תרופות את מקבלת, כי לפעמים הגורם יכול להיות גורם תרופתי.
שמעתי על האפשרות הזאת, אבל כן, זה לא מטופל.
כן, אבל מה שלא יהיה, מה שצריך לעשות זה ברגע שזה קורה, גם לצמצם את כמות הנוזלים. אין לך עודף נוזלים, נכון?
לא, לא, אני שותה מינימום ממש, כל הזמן הפה שלי יבש, אני משתדלת כמה שפחות לשתות בגלל זה. כן.
בגיל השלישי זה, מאוד, זה דבר שהוא מאוד שכיח, לא תמיד מאבחנים אותו, אבל הוא מאוד שכיח. ומה שצריך לעשות זה באמת לשתות פחות, אם זה קורה, לשתות פחות, או להוסיף, אני יודע, דג מלוח, או לאכול דברים כאלה, למרות שתוספת מלח זה לא הטיפול הקלאסי.
נכון, כי יש לי גם לחץ דם.
בדיוק.
זה מעלה את לחץ הדם. אבל תראה, רציתי להגיע אליך באופן פרטי על העניין הזה, אבל המזכירה שלך,
אין מה,
היא אמרה שאתה לא מטפל בזה.
נכון, נכון, אין צורך לבוא בשביל זה, כי מה שאני יכול להגיד לך, להציע לך, זה בדיוק מה שעשיתי, מה שעשינו עכשיו.
שוב, טיפול בסימפטום ולא טיפול בגורם.
נכון, כי אנחנו לא יודעים מה הגורם, והגורמים יכולים להיות שונים, ובדרך כלל זה או תרופות שונות, או אנשים שמקבלים כדורים ללחץ דם שיש בהם דיזוטיאזיד. כל הכדורים ללחץ דם שיש בהם משהו פלוס, כן? התוספת פלוס לכדורים של לחץ דם אומרת שיש בזה דיזוטיאזיד. לפעמים תרופות, לפעמים תרופות.
אני לוקחת וזודיפ, וזודיפ אין לו את זה, אני חושבת.
זה וזודיפ רגיל או וזודיפ פלוס?
רגיל.
רגיל אז לא. תרופות כמו ציפרלקס, כמו פרוזק יכולות לעשות את זה. אז זה לראות...
יש לי שאלה, גילו אצלי בבירור רמטולוגי לפני 3 שנים, שיש לי פקטור V5 ליידן, וגם מטר מטפר, האם הם יכולים גם לגרום לדברים האלה?
לדעתי פקטור, ליידן לא יכול לגרום עד כמה שאני יודע, אבל מה שיכול להיות זה, לא, אין לך מחלות ריאות, נכון?
לא.
מחלות כבד, לא, אז לא. לא. מה שלא יהיה, להימנע משתיית יתר, זה הדבר הכי חשוב, ולחזור על בדיקות הדם, ואם את מרגישה את הסימנים, לאכול משהו מלוח, ובאמת לנוח.
בסדר? זה מה שאני אכן עושה, כן.
יופי. אוקיי.
טוב, תודה.
טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. כן, חזרתי אליכם, מזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, 1-900-722-103, ווואטסאפים ל-054-70-103-70, יש לנו כמה וואטסאפים, ואנחנו ננסה להעלות אותם, כלומר לדבר עליהם, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. הלו? כן, שלום.
רציתי לשאול, קודם כל, אם אפשר לשאול שתי שאלות קצרות?
כן.
אני אוכל? כן. יופי, תודה רבה. תגיד רק כל כך, תודה רבה לתוכנית, אנחנו ממש נהנים, שומעים כל שבוע.
תודה רבה. תודה, רק דברי ישר לאפרקסת. ישר ל...
ככה, עציתי לשאול לגבי אבא שלי, הוא בן 63, הוא פשוט לא רוצה לדבר, אז אני אדבר בשבוע, אוקיי?
כן, אוקיי.
אז הוא לוקח 10 שנים כבר, כדורי שינה, עכשיו אני לא ממש יודעת להגיד את התרופה, אז אני אגיד, אני מאמינה שהרופא כבר יבין, הוא בגיל 63, הוא לוקח כדורי שינה קרוב ל10 שנים, קוראים לזה אלטרול. כן, אלטרול, 25 מיליגרם.
כן.
10 שנים, וזה לא משפיע עליו לאחרונה.
אבל זה לא בדיוק כדור שינה. אוקיי, קודם כל הוא יכול לקחת 2 כדורים כאלה, זה לא כדור שהוא בעייתי. אוקיי, בואי תמשיכי, בואי תשאלי, ואחר כך אנחנו נדבר על זה, כן.
כן, הוא לוקח את 10 שנים, תרול 25 מיליגרם, והוא כבר 10 שנים. עכשיו לאחרונה זה לא משפיע עליו, אז הרופא החליף לו את זה חודשיים לטרוזיל. טרוזיל?
למה?
טרוזיל משהו, טרוזיל.
אני לא מצליח להבין,
אבל...
טוב, מה השאלה?
טרוזדיל. עכשיו הוא אומר שהוא לוקח חודשיים את הכדור החדש, וזה לא משפיע עליו.
אולי טרזודיל?
כן, כן.
טרזודיל, אוקיי.
וזה לא משפיע עליו. אז הוא רוצה לשאול אם הוא יכול לחזור לכדור הישן.
קודם כל, הוא יכול לחזור לכדור הישן, ואם צריך... ואם צריך, הוא גם יכול לקחת 2 כדורים מהכדור הישן.
עכשיו הוא שואל אם הוא נגיד יכול לשלב את הכדור החדש, הוא לוקח 100 מיליגרם, אז הוא יכול לעשות 50 מיליגרם או 25 מיליגרם מהישן.
לא, הישן זה 10 מיליגרם, הוא לוקח את האלטרול.
לא, הוא אמר 25 מיליגרם.
25 מיליגרם. אוקיי, אז הוא יכול לשלב. שימשיך את האלטרול, שימשיך 25 מיליגרם, ואת הטרזודיל הוא יכול לקחת 50 מיליגרם.
אז כאילו לשלב, זה שאני אפשר. יכול לשלב?
אפשר. את הכדורים לשלב? האלה אפשר לשלב, כן, אבל לא להעלות יותר מזדי. כלומר, אחרת, כי הכדורים האלה ביחד, הם, כן. הם מעלים כל אחד בדרך אחרת את הסרוטונין, חומר מסוים במוח. אז כן. הוא יכול, אבל תראי, יכול מאוד להיות, שאם הוא הפסיק כן. את האלטרול לתקופה מסוימת, אם עכשיו כן. הוא יחזור לאלטרול, זה ירדים אותו, כי הגוף כבר לא רגיל אליו. ואז הוא לא צריך לקחת את שניהם. מספיק שיקח רק את האלטרול.
אז הרופא שהוא יחזור לישן, יראה אם זה עוזר, ואם לא ישלב את זה עם החדש?
בדיוק. אבל עם חצי מהחדש.
עם חצי, אז כשהוא לוקח 100 מיליגרם החדש, אז 50 מיליגרם, ולחזור לישן. אם הישן לא עוזר, להוסיף את 50 מיליגרם החדש.
בדיוק. בדיוק.
הבנתי. אוקיי. זו השאלה, תודה רבה. אני יכולה לשאול את השאלה השנייה?
בבקשה.
אוקיי. הסבתא שלי היא בת 83, 84 משהו כזה, והיא אף פעם לא מתחסנת לשפעת. כן. אף פעם. עכשיו השנה, בגלל הקורונה וכל המצב, אז רציתי לדעת באמת כמה קיבלת לחסנת לשפעת, כי באמת כל שנה חובת השפעת בצורה חום קצת, שיעור לא משהו דרמטי. כמו כולם, ויובד זה בלי חיסון. אף פעם לא לוקחת חיסון.
אני ממליץ לכל אדם לקבל חיסון נגד שפעת, עם קורונה או בלי קורונה. אני בעצמי כל שנה מתחסן נגד שפעת, ואני ממליץ לכל אדם ולכל אישה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לאנשים קשישים, כי באנשים קשישים שפעת זאת מחלה לא פשוטה. אז אני מציע לה לקבל חיסון נגד שפעת.
אני, הפחד שלי שכאילו כל מה שאומרת שיש מצבים שהפוך, שמקבלים חיסון שפעת ובסוף קורה משהו.
תקשיבי, חיסון נגד שפעת, תקשיבי, חיסון נגד שפעת עשוי מווירוס מומת. וירוס מומת לא מדביק, לא גורם לשפעת.
ואני גם אמרתי, כי גם ככה אנחנו שומרים על הכללים,
מסכות, חוצים מדיים,
אז גם ככה
כשפעתי... את שאלת אותי מה אני ממליץ. זה מה שאני ממליץ. בין כה וכה הסבתא שלך דעתנית, היא תעשה מה שהיא רוצה.
נכון, אבל כן, היא תאמת, היא ממש מפחדת, היא ממש לא רוצה.
שתעשה מה שהיא חושבת.
ובאמת, אני כל הזמן איתה, ואני שומרת עליה, ואני כאילו
יוצאת
מהבית.
את לא יוצאת מהבית? את כל הזמן איתה?
כן, כי אני מפחדת.
ומי קונה? מי קונה?
לא, אנחנו גרים בבית עם עוד אנשים, אבל כאילו בגלל שאני ספציפית עוזרת לה להתקלח ולומדת ללחץ דם ועל הכדורים, אז כאילו הקרבה הזאת מפחידה אותי לסת.
אבל את יש לך חברות?
יש לי חברות.
את נפגשת עם החברות שלך?
לא, אני מה שלך, אני בבית, רק עם המשפחה הגרעינית.
רגע אחד, בת כמה את?
אני בת 27.
וכל החיים שלך את עם הסבתא? לא יוצאת עם חברים? לא, מהקורונה,
מפורים.
אה, מהקורונה?
כן, מפורים.
אוקיי, בסדר גמור.
אז באמת זה לסתם, אתם נגיד
את זה
למקום פתוח?
אני, תשמעי, הקורונה תחלוף מתישהו. השפעת לא תחלוף.
ומה, תיומה,
להישאר
בבית, לא
לצאת? אם את רוצה לשמור עליה, אז תישארי בבית, ואל תצאי, כי את יכולה, את יכולה להעביר, תראי, את יכולה להידבק בווירוס ולא להיות חולה, ולהעביר לה אותו, והיא תהיה חולה.
נכון.
אז אם את יוצאת החוצה, אם את מדברת, נגיד, את בבית נמצאת עם אחותך, לדוגמה. כן, אחותך יוצאת לעבודה וחוזרת, היא יכולה להביא את הווירוס הביתה.
נכון. אבל אני מסתכלת גם מתרחקת מאחותי, וגם מסתכלת שאני מסתכלת כמה שאתה להתרחק. אז כן, את צריכה לשמור גם ממנה מרחק וגם אחים.
טוב, מה אני אגיד לך?
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. קשה להיות, קשה לחיות בבועה. מי איתנו על הקו? הלו?
אני פירה.
שירה?
פירה, פירה.
פירה, כן פירה, כן.
בת 70 פלוס. אני לפני 8 שנים.
כמה פלוסים? פלוס אחד או 3 פלוסים? טוב, כן, בסדר, פירה.
5 פלוסים.
כן.
אני עברתי ניתוח קיצור קיבה. כן. ירדתי 20 קילה, עליתי בחזרה, לא 20, אבל קרוב ל-12, 10 קילה.
מתי עברת את הניתוח?
בשנת 12.
לפני 8 שנים.
8 שנים.
וכמה, כמה, איזה ניתוח זה היה? רק, זה היה שרבול?
שרבול.
כן. רק שרבול.
כן.
כן. ועלית 8 קילו.
עליתי, לא, כבר 10 קילו. אבל זה לא הבעיה. הבעיה שאני, יש לי אחרי גסטוסקופיה, יש לי הרניה ויש לי רפלוקס. ואני כבר חצי שנה משתעלת לא נורמלי. עם לחה כזה קשה ומקיה. ומתי מתחיל שאול, זה יכול 20 דקות לקחת אצלי, עד שאני לא קצת יותר קל לי. אני לקחת פעמיים ביום, נקסיום 40.
כן.
וזה לא עזר לי בכלל.
אז אולי כדאי לחזור למשהו אחר, ללנטון, או לאומפרדקס, כלומר לנסות להחליף את הסוג של הכדור, לפעמים זה עוזר.
לנטון ואופרדקס?
או פרודקס, כן, לנסות את זה. אבל תקשיבי, בואי, כן. קודם כל, אם, הצרבות שלכם בשכיבה או כל היום?
לא, מתי אפילו לא בשכיבה, פתאום מתחילה, כאילו איזשהו גרעין נתקע לי בגרון, גרעין של פלפל שחור.
כן.
או בכיבה, או בוושת, לא יודעת איך קוראים זה.
ואת מתחילה להשתעל.
מה עכשיו. זה לשתעל? אני מתחילה גם לקיס, סליחה. והצבע פנים שלי סיגול בורדו.
תראי, פירה, תראי, מה שאת צריכה לעשות זה לראות איזה אוכל עושה לך צרבת. הרבה פעמים אוכל מתוק עושה צרבת, כלומר שוקולד עושה צרבת, קפה עושה צרבת, אלכוהול עושה צרבת, מתוגן.
אני אוהבת אלכוהול.
מתוגן עושה צרבת. ולפעמים גם בערב בעיקר, גם לחם עם שמרים, או עוגות, או בייגלח, או רוגלח, כל אלה עושים צרבת. עכשיו, את צריכה לנסות ללמוד מה באוכל לא עושה לך צרבת. למשל, פירה, תפוחי אדמה מבושלים, לרוב לא עושים צרבת. ירקות שהם לא חמוצים, כלומר, עגבניות יכולות לעשות צרבת. חצילים, גמבה יכול לעשות צרבת. מלפפון לא עושה צרבת.
טוב.
עכשיו, לנסות לראות באוכל מה שאת אוכלת ועושה לך צרבת, ולהוריד את זה, אבל בעיקר בייגלח ורוגלח ושמידלח וכל הדברים האלה עושים צרבת. ולפעמים גם לחם לבן עושה צרבת, ואם את לוקחת לחם ועושה טוסט, אני מציע לפעמים לאנשים, במקום לאכול לחם, לאכול פרחיות אורז. את יודעת מה זה פרחיות אורז, נכון? כן, במקום לחם לאכול פרחיות אורז. וזה עושה פחות צרבת לאנשים, עם צרבת בעיקר שיש להם רפלוקס של מיצי מרה אחרי ניתוח של שרבול.
טוב, זה מסוכן?
מה?
זה מסוכן? הצרבת הזה.
לא, תראי, צרבת זה לא מסוכן, אבל זה לא טוב, משום שצרבת בסך הכל גורמת לכך, יכולה לגרום לנזק לרירית של הוושת.
פרופסור, אני אוהבת קצת שתייה חריפה.
בסדר, אז תשתי קצת שתייה חריפה.
איזה מותר, יין, ויסקי?
את צריכה לבדוק, כי יש כאלה שוויסקי, וויסקי או, 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 או וודקה, יורדים להם טוב, ויין עושה להם לא טוב. כי יין מכיל חומר שימור שזה סולפוריק אסיד, חומצה סולפורית. לכן לאנשים אחרי ניתוחים שיש להם ריפלוקס, החומצה הסולפורית זה חומצה, היא מגרה את הרירית והיא עושה צרבת. לעומת זה שהם שותים וודקה, למרות שיש בו הרבה סוכר ואלכוהול גבוה, הוא עושה להם פחות צרבת. אז צריך לבדוק מה עושה. מה עושה יותר, מה עושה פחות.
טוב. המון המון תודה רבה.
כל טוב, אירה, כל טוב.
היה לי כיף.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
זו טלי.
שלום טלי. כן, טלי.
אני נהנית לשמוע אותך כל פעם. זה עכשיו לדור שלי.
תודה רבה, נכון?
כן. עכשיו ככה, יש לי כפות הרגליים כמו נרדמות ככה, כמו חול בין הצבעות. כמו אדום
כוח בקפות. יש לך סוכרת?
יש לי A1C 6.2.
כמה?
6.2.
כן, אוקיי, זה גבולי, כן.
זה גבולי, אבל הרבה שנים. איזה
6 שנים. תראי, יש לך גם כאבים ברגליים?
לא, אין לי כאבים. אבל בזמן האחרון,
רק שנייה, אני שומע אותך לא טוב, טלי. את יכולה להבזוז למקום, את מדברת בטלפון אלחוטי?
כן, בפלאפון שלי.
אוקיי, תזוזי קצת לכיוון, תזוזי קצת ליד חלון או משהו כזה.
עכשיו אתה שומע אותי?
הרבה יותר טוב, כן.
טוב, אז זהו, אז עכשיו זה עולה לי גם בעגל פה, וזה עושה לי כמו ציוצים ככה, כמו העין מצפצפת ככה קצת.
אני לא שמעתי מה זה עין מצפצפת ומה זה צפצופים ברגל. את מכוונת לרעידות? לרעידות?
כן, ככה, לא רעידות, כמו טק 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 בעגל.
כמו השריר קופץ כאילו.
כן, בדיוק.
אוקיי.
תראי. אז עשיתי EMG, סליחה.
כן, ויש לך פולינוירופתיה.
סליחה?
ומה לא. התשובה?
התשובה שהכל בסדר. אז היא עשתה לי גם בשריר של העגל. היא אמרה לי הכל בסדר.
עשו לך גם, כן.
עכשיו אני שואלת מה אני צריכה לעשות, אם אני צריכה לראות נוירולוג?
את צריכה לראות נוירולוג שיבדוק אותך קלינית, ויראה אם יש לו סימנים אחרים. כי מבחינה קלינית, אם את מרגישה כמו נמלים ברגליים ושרירים קופצים, אז, וזה אי נוחות, יכול מאוד להיות, קודם כל, יש טיפולים שיכולים לעזור, יש תרופות שיכולות לעזור לכאבים נוירופתיים. יש תרופה כמו ליריקה שיכולה לעזור, או גבפנטין שיכול לעזור, אם זה מפריע מאוד. דבר שני, צריך גם לבדוק את זרימת הדם. לראות אם יש לך צירקולציה, אם הצירקולציה של הדם בסדר, שזה גם אבל יכולה להיות סיבה. דבר לך, נוסף,
כן. זרימת הדם זה לא EMG?
לא, EMG זה התגובות של העצבים. זרימת דם זה צירקולציה, זה דם.
אני יודעת שאין לי צירקולציה טובה בגלל שיש לי ורידים.
אוקיי, אבל ורידים זה דבר אחד ועורקים זה דבר אחר.
אוקיי.
אז צריכים לעשות לך מה שנקרא אקו דופלר, בדיקה של זרימת דם ברגליים, גם של העורקים וגם של הורידים.
נתנו לי גם סיטי של עמוד שדרה תחתון, אבל לא
אוקיי, זה גם יכול לעזור, אבל זה לא נראה לי שזאת הבעיה. כי את מרגישה כמו קוצים ברגליים ובשתי הרגליים, נכון?
זה לא קוצים, זה נמלים.
נמלים.
זה כמו חול בין האצבעות.
כן, כמו שאת הולכת על חול או כמו שאת הולכת על שטיח. כמו מה את מרגישה?
כשאני הולכת, אני לא מרגישה כלום. כשאני עולה למיטה, אני מרגישה ככה. כמו חול
ברגלן. זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים לנוירופתיה, לדלקת של עצבים. מאוד מתאים לדלקת של עצבים. אז תקשי לנוירולוג, הוא יבדוק אותך, הוא יבדוק אם את מרגישה ויברציה, הוא יבדוק את הדפקים ברגליים, הוא יבדוק אם את מרגישה איפה האצבע נמצאת, אם למעלה או למטה, הוא יבדוק את הרפלקסים, הוא יבדוק את התחושה, ואז הוא יוכל לדעת אם מדובר, לפעמים יש לנו מצבים שה-EMG בסדר, אבל יש לנו מבחינה קלינית, מבחינת הבדיקה, סימנים של פולינוירופתיה, של דלקת של עצבים. ואז הוא ייתן לך תרופות שברגע שתקחי אותם לפני השינה, תרגישי יותר טוב.
זה לא ההתחלה של טרשת נפוצה?
לא, 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 טרשת נפוצה, בשביל טרשת נפוצה, סליחה, את כבר אישה מבוגרת. לא, זה לא התחלה של טרשת נפוצה, ולא האמצע של טרשת נפוצה, ולא הסוף של טרשת נפוצה.
וקראתי
בטח, דוקטור גוגל, בוודאי. כן, מי שקורא דוקטור גוגל הולך לעשות מיד צוואה, לא חשוב מה יש לו.
אז אני אקח תור
לנורולוג. בדיוק.
תודה רבה, וזהו, רק נורולוג, אני לא צריכה לעשות את ה-CT של העמוד
שדרה התחתון. כן, זה בסדר, כן.
טוב, תודה רבה,
בבקשה, שבת שלום. שבת שלום והרבה בריאות. ונקרא לכם שאלה אחת מהוואטסאפ, וכותב לנו מאזין לגבי, או מאזינה, לגבי הבת שלי שילדה לפני חודש וחצי בניתוח קיסרי, מסתבר עכשיו, לאחר בדיקה, שנשארו לה שריות שליה ברחם. רציתי לדעת האם זה מסוכן, והאם הייתה פה איזו רשלנות רפואית, וגם הציעו לה לעשות היסטרוסקופיה ניתוחית. מה זה? אז קודם כל, שאריות של שליה ברחם יכולות להישאר, ובדרך כלל הרחם, אם יש מצבים, אז עושים גרידה ומורידים אותם, ואם אין מצבים, הרחם לפעמים פולט אותם בעצמו, הרי השליה משתרשת, ממש כמו שורשים בתוך הרחם, בתוך דופן הקיר הרחם, וכשישנה הלידה והשליה יוצאת, לפעמים שאריות נשארות. אז זה לא רשלנות רפואית, ו... זה דבר שאפשר לעשות אותו או בגרידה. היסטרוסקופיה ניתוחית זה ניתוח, אבל זה ניתוח שבו מכניסים מכשיר אופטי, ציוד אופטי, דרך צוואר הרחם, דרך הנרתיק לצוואר הרחם, ואפשר בעזרתו גם לראות את חלל הרחם, להסתכל וממש לראות את כל הרחם, וגם אם מוצאים שם שאריות של שליה, אפשר לשאוב אותם או לגרד אותם או להוציא אותם. אז זאת ההיסטרוסקופיה הניתוחית, וזאת פרוצדורה שהרבה רופאים עושים אותה היום גם במרפאה שלהם, ובדרך כלל הדברים האלה הם לא מסוכנים, לא הטיפול ולא המצב, מצב שקיים, שאנחנו רואים אותו לעתים מאוד מאוד קרובות. ומה עוד שאלו אותי... רק שתקה אחת, בן 80 סובל כ-40 שנה מדום נשימה בשינה, ומשתמש זמן ממושך באלטרול, ולאחרונה גם בלוריבן. והוא כותב שהוא לא הצליח להסתגל לסיפאפ. סיפאפ זה אותו מכשיר שדוחס אוויר לדרך מסכה. האם כדאי לעבור לתרופות חדשות כמו ציפרלקס או דומיו? אם כן, איך עושים זאת? אני חושב שאם אלטרול עוזר, כי אלטרול משנה טיפה את החשמל במוח, הוא משנה טיפה את הפעילות החשמלית של המוח. אז אם הוא עוזר, לא הייתי מחליף אותו, ואני הייתי מציע שוב לנסות להסתגל לסיפאפ. ואפילו אם אתה בלילה מוריד אותו פעם או פעמיים, תנסה להירדם איתו, תנסה להשתמש בו. יש אנשים שבהתחלה שמים את הסיפאפ, את אותו מכשיר, אותה מסכה שנותנת אוויר מהחדר בלחץ, קשה להסתגל לזה. תנסה לבקש, אם יש לך מסכה, שיתנו לך נחירונים, שני נחירונים, וכדאי להתרגל. ציפרלקס ודומיו זה משפחה אחרת של תרופות, שהיא לא בדיוק התרופה שיכולה לדעתי לעזור במקרה הזה, ואם רוצים לעבור, אם כבר לא ישנים בלילה, אבל הבעיה שלך היא דום נשימה בשינה, זה לא שאתה לא נרדם, אלא שאתה לא ישן. אני מציע לקהל, בכל זאת, יש גם אפשרות לסדר התקן דנטלי, התקן על השיניים, שמושך טיפה את הלסת קדימה ומשפר את הנשימה. זהו רבותיי, סיימנו, סיימנו, ואני רוצה להודות למי שעזר לי לעשות את התוכנית הזאת, למאירה פרץ שעורכת את התוכנית, לליאור שדמי שפיצר שהפיק את התוכנית, לג'וני דוב שהיה על הדיגיטל ומעביר את השיחות שלנו לאינטרנט, לאיציק אהרון אחראי על הדיגיטל, אחראי על השידור ב-103 FM, לאמג'ד בדר ב-104.5 FM. זהו, סיימנו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו. הייתי רפי קרסו, מאחל לכם שבת טובה, רק בריאות, רק בשורות טובות, להתראות.